הלכת, כן? היה נפרון החיתי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שערו לאמור, לא אדוני, שמעני השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני חטא, עמי נתתיה לך, כבור מתך. התחיל להתנהל כאן מסע ומתן בין אברהם אבינו ובין נפרון לגבי הקנייה. אני רוצה שנבין את הנסיבות, הסיטואציה. אשתו מתה. יש לו ראש עכשיו לנהל מסע ומתן? מתו מוטל לפניו. היום דרך אגב, בגלל שלא, באמת את בעיה. תראה לך שמישהו נפטר, לפעמים גם נפטר באופן פתאומי, אין לו חלקת קבר, הוא צריך לקבור, ומה הוא יעשה? עכשיו להתחיל לנהל מסע ומתן עם החברת קדישה, כמה זה עולה, איפה נקבור, איך לעשות? זה לא רציונלי, האדם כולו נרגש מהמציאות של המוות, והוא פתאום צריך להיות סכר, להיות למסע ומתן. היום בשביל, אני לא יודע בגלל זה, אבל בכל זאת, היום במדינת ישראל למנוע את כל המסחרה הזאת, כל המציאות הזאת, אז היום יש חוק במדינה שהמדינה, ביטוח לאומי, באופן אוטומטי, הוא נותן חלקות קבר לפי ביטוח לאומי, חלק מהביטוח לאומי, וזה לא עלה לך, אתה קונה. אבל אנחנו, מה לומדים מכאן, מאברהם אבינו? שלמרות שהאדם מרוגש כל כך, למרות שהאדם הוא נמצא בסערת רגשות לפעמים, שמתו מוטל לפניו, מה שנקרא, לא לאבד את השכל, לנהל מסע ומתן, כמו סחרים ממש, שכאן באמת זה הפוך בדיוק, לכאורה, כי אברהם אבינו רוצה לקנות, והוא רוצה, אני לא רוצה למכור לך, רוצה לתת לך את זה במתנה. הוא צריך עכשיו להפעיל את השכל, לשכנע אותו, להפוך לו את ה... למרות שלפי רש"י, עפרון עצמו, הוא רצה למכור את זה. רק מה, איך אומרים, אמר דבר אחד, חשב דבר אחר. הוא אומר, לקח את זה במתנה, אבל באמת הוא רצה את הכסף. אומר רש"י, ועפרון יושב, כתיב חצר, לא כתוב בבל, כן, למה לא כתוב בבל? אותו היום מינו שוטר עליהם. למה מינו אותו שוטר? מפני חשיבותו של אברהם, שהיה צריך לו, עלה לגדולה. זאת אומרת, אברהם, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. הוא היה אדם מאוד מאוד חשוב בדור ההוא, כן. בעצם העובדה שאברהם התעניין בעפרון, כבר נתנו לו תפקיד להיות שוטר, כן. גם בטח לא במקרה נתנו להיות שוטר, אבל תפקיד שהוא קשור לאחריות על מה שנקרא לעקיפת החוק. השוטר תמיד הוא כופה את החוק. אמרו, אם אברהם דיבר איתך, מתעניין עליך, יש לך כבר מאמן. לכל באי שערו, שכולן בטלו ממלאכתן, ובאו לגמול חסד לשרה. אם כנראה ששרה הייתה כל כך חשובה, ואברהם כל כך חשוב, כל יושבי חברון באו ללוויה המיוחדת הזאת של שרה עמנו. גם היום יש לוויות, צריך לדעת, יש מדרגות בלוויות. אם מת אדם, תלמיד חכם גדול, אז תלמידי חכמים אפילו עוזבים את בית המדרש והולכים ללוות, כולם הולכים ללוות. אני זוכר את הלוויה של רבי זלמן אוירבך. כן? היו, אני חושב, מאות אלפים. עוד לא ראיתי לוויה כזאת. ים של אנשים באו מכל הארץ. זה היה... הלוויה היא גם מבטאת בעצם, כשמלווים את האדם, את חשיבותו של האדם. וישנן לוויות שבקושי אתה מוצא מניין לפעמים, אין מי שילווה את הנפטר. אז זה מה שאומר על שרה. שרה הייתה חשובה כל כך, שכל ה... למרות שמה הייתה קרבה, לא הייתה קרבה, אבל מצד הכבוד. אז לכן כל אנשי חברון באו ללוות את שרה. אנחנו עוסקים בנושא של מעמדות. ומה הם היו עושים אנשי המעמדות? אני רוצה להזכיר לכם, זה פרק ד' משנה ג'. מה זה המעמדות האלה? אמרנו, חילקו את השבטים ל-24 קבוצות, כשהלוויים והכהנים היו עולים לירושלים, וגם נציגות של הישראלים היו עולים לירושלים, לפחות אלה שגרים קרוב לירושלים או בתוך ירושלים. ובמקומות השונים, אותה קבוצה באותו שבוע שהיו מקריבים את קורבן התמיד, אז הם היו מתענים וקוראים בפרקי ספר בראשית. זה למדנו את זה כבר במשנה הקודמת. למה? כי הקורבן התמיד, כל עם ישראל צריך להיות מיוצג, וככה בצורה כזאת היה ייצוג של כל עם ישראל, על ידי המעמדות האלה, היה ייצוג של כל עם ישראל בקורבן. כן. תענית פרק ד' משנה ג'. ואנשי המעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, לא כל השבוע, והמשנה מסבירה למה לא כל השבוע. מיום שני ועד יום חמישי. ולא היו מתענים בערב שבת, מפני כבוד השבת. צריך להתכונן לשבת, להכין שבת. היום זה לא כל כך בעיה, למה? הכל מוכן לך. אתה רוצה לאכול עוף, מה אתה עושה? לוקח את העוף, שם במיקרו, אני לא יודע במה, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, הכל מוכן. פעם רוצית לאכול עוף, אני לא מדבר על פרה, מה היית צריך לעשות? לשחוט, להוריד את הנוצות, להמליך את הבשר. אתה רוצה לאכול פיתה, חלה, מה אתה צריך לעשות? לתחון את הקמח. הכנות לשבת זה היה הכנות. גם היום יש בתים שיש הרבה הכנות לשבת. אז אומר, אם הם יתענו ביום שישי, אז מה יהיה עם שבת? לא יספיקו להתכונן לשבת, כמו שצריך. לכן ויתרו להם לשבת. אבל למה יום ראשון? לא, בוא נראה. ולא באחד, אחד בשבת זה יום ראשון. כדי שלא ייצאו ממנוחה ועונג להגיעה ותענית וימותו. יש כלל גדול, המעבר ממצב למצב צריך להיות תמיד הדרגתי, ולא בפעם אחת. למשל, נובנר, אדם רוצה לעשות סיבוב במכונית, הוא מעיט את המהירות, עושה סיבוב הדרגתי. לא... האדם שעושה סיבוב מכונית במהירות בפעם אחת, הסיכוי שיתהפך כמעט ודאי. נכון או לא? אתם לא אין לכם רישיון נהיגה. אני אתן כמשל. הנמשל לגבי כל שינוי. באה המשנה ללמד אותנו, אתה נמצא בעונג שבת, אתה אוכל טוב, קודם למדנו, אתה במצב פתאום להיכנס לתענית, בפעם אחת להפוך מקצה לקצה, הוא אומר, סכנת מוות אפילו הדבר. ככה המשנה אומר, שהמעבר הזה, לכן נותנים את יום ראשון, לאט לאט, בהדרגה, נגיע, עד ביום שני רק יתחילו להתענית. כדי שלא ייצאו ממנוחה ועונג לגיעה ותענית וימותו. במשנה בירושלמי אין גורסים כל אותה פסקה, מין ואנשי המעמד עד וימותו, מכאן ואילך מבארת משנתנו, כיצד היו קוראים כל יום במעשה בראשית, אבל בכל זאת הוא מביא כאן את המשנה, לא בירושלמי, אלא כנראה מהבבלי. עכשיו, מה היו עושים? ביום ראשון היו קוראים בראשית והיא רקיעה, בשני היא רקיעה והיא קבעו המים, בשלישי היא קבעו המים והיא מאורות, ברביעי היא מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים, ותוצא הארץ, בשישי תוצא הארץ ויחולו השמיים. טוב, בוא נראה מה הכוונה. אמרנו קוראים במעשה בראשית. כל יום את המעשה בראשית. אבל מכיוון שיש עניין שאסור, שקוראים בתורה צריך לקרוא שלושה פסוקים. ואם נחלק את מעשה בראשית, פרק ראשון בתורה, אז זה לא יצא בדיוק שלושה פסוקים. אז נוהגים מה שנוהגים בראש חודש אצלנו, שחוזרים כאילו פסוק לפני זה, על מנת שיצא לכולם, כשקוראים ראש חודש, קוראים ארבעה אנשים, שיצא לכולם, כל אחד יצא לו שלושה פסוקים. בראשית, ביום ראשון היו קוראים בראשית ואי רקיע, כולל את הפסוק ואי רקיע, היינו שתי פרשיות הראשונות, פסוק א' עד ח'. בשני, ביום השני, אי רקיע ויקבעו המים, שחוזר על הפרשה השנייה, הוא מוסיף לקרוא את הפרשה השלישית, כמו שאמרנו. בשלישי יקבעו המים ויהיו מאורות מפסוק ת' עד י"ט. ברביעי יהיו מאורות וישרצו המים, פסוק י"ד עד כ"ף ג'. חמישי ישרצו המים התוצרת. בצורה כזאת שתמיד כל יום היו קוראים שלושה אנשים, כל אחד שלושה פסקים. בשישי תוצא הארץ, פסוק כ"ד עד ל"ד, ויכולו השמיים, זה כבר פרק ב'. אבל צריך להשלים את התשעה פסוקים, כן, קוראים אותה א', כן, פסוקים, פרק ב', פסוקים א', ג'. עכשיו, פרשה גדולה, פרשה שיש בה יותר משלושה פסוקים, קוראים אותה בשניים, בשני אנשים. והקטנה, פרשה קטנה ביחיד, כלומר, ששלושה אנשים עולים לקרוא בתורה כל יום, כהן לוי וישראל, וההלכה היא שאין אדם קורא פחות משלושה פסוקים. ולכן, בפרשה הראשונה שיש בה חמישה פסוקים, ראשון קורא שלושה פסוקים הראשונים. השני חוזר וקורא פסוק שלישי, כמו שראינו. שקרא הראשון ומשלים את הפרשה. השלישי קורא פרשת ירקיע, שהיא שלושה פסוקים. וכולך. בשחרית ובמוסף, אומרת המשנה, כלומר, קריאה זו מתוך ספר תורה הייתה בתפילת שחרית, וכן במוסף, אם יראה בהם יום שיש בו קורבן מוסף, ובמנחה, אבל במנחה אין מביאים ספר תורה, מפני תורך התענית, אנחנו קוראים בשבת גם במנחה, אבל בגלל התענית, הוא אומר, לא היו קוראים, אלא מה היו עושים עם הפסוקים האלה, אלא נכנסים לבית הכנסת, וקוראים על פיהם, וקוראים את הקריאה של הפסוקים, אבל לא מתוך ספר תורה, אלא בעל פה. כי קוראים את שמה, כדור שקוראים פרשת שמה בעל פה. ערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת, לא לתפילה ולא לקריאה, מדוע? מפני כבוד השבת, כדי שיוכלו לעסוק בהכנת צורכי השבת. כמובן, כל זה מדובר על אנשי משמר, לא על כל העם, אותם אנשים שהם היו באנשי משמר, אז כאמור, בערב שבת במנחה לא היו נכנסים כלל, לבית הכנסת, כי מה היה? כל היום היו בית הכנסת. הייתה קבוצה של כמה עשרות אנשים, בדרך כלל חסידים, אנשי מעשה, אנשים מיוחדים, הם היו אנשי מעמד, והם היו יושבים כל היום בית הכנסת. אבל בגלל השבת, אמרו, בערב שבת, לכו הביתה קצת לעזור לאישה שלכם להכין את השבת. מסיף זין. אנחנו עוסקים בסגולת ישראל. אמרנו שעם ישראל זה עם שיש בו סגולה, זה עם המייחדים, יש ביטוי כזה על עם ישראל, עם המייחדים. במה, כאן זה מתבטא בעניין של לשון. יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. סגולת עולמים הלבנו האחדות, השלמות, מה שנקרא תוכו כברו, שמה שאתה אומר זה מתאים לפנימיות שלך, אבל לא רק, גם השפה, הלשון שלנו היא קוראים לה עברית. אז ראיתי פירוש למה קוראים לה עברית, כי יש השפה היא חיצונית לכאורה, אבל יש לה תוכן, יש לה משמעות מעבר לחיצוניות, לכן נקרא עברית. מה שאין כן, שפות אחרות זה מוסכמות. כל טבעה, כל אות, כל דבר יש לה דבר פנימי. אותו דבר גם כשאתה מדבר ואתה אומר בעברית, הדברים האלה צריכים להתאים לנשמה. אני לא פעם אומר כאן לחבר'ה שבאים מחוץ לארץ, אני רגיל ללמוד בשפה זרה, אם זה באנגלית או שפה אחרת, תשתדלו ללמוד בעברית. שאת, למה? זה שפת הנשמה שלנו. זה מתאים לנשמה שלנו. כן. למרות שאצלנו שפת אם יותר קלה. אבל מצד האמת, הלשון העברית היא לשון נשמתית. אז אם היא צריכה להיות מתאימה, המילים צריכות להיות מתאימות לצד הפנימי של זה. על זה מדבר כאן הרב. סגולת עולמים היא בנו השלום והייחוד בצורתם האידיאלית של הצד הפנימי והצד החיצוני. ולכן כל פיזורנו, הכוונה היא כאן במקרה הזה פיזור, לא רק פיזורנו בגלות כמובן, אבל לא רק מציאות של פיזור, זה ההפך מיחד, מייחדות, כן? כל פיזורנו הוא רק הראי, זה לא דבר טבעי. ואנחנו נחזור למצב האחדותי. והננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ, וכשנהיה גוי אחד בארץ, תתגלה סגולתנו. מה הסגולה המיוחדת של עם ישראל? אנחנו עם של נביאים. אנחנו עם שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שדרכנו הנבואה מתגלה בעולם, לא רק כפרט, כאדם פרטי, אלא כאומה מתגלה דבר השם דרכנו. אבל זה מתי שלא נהיה מפוזרים, ונהיה מרוכזים כאן בארץ, מאוחדים, וגוי אחד בארץ. הגוי אחד בארץ זה לא רק עניין אינטרס לאומי, להיות מאוחדים של לעמוד מול האויבים שלנו, משהו כזה. הגוי אחד בארץ הרבה יותר מזה. זה להיות מערכת אחת, שהנשמה המיוחדת שלה מתגלה. וזה בא לידי ביטוי מוחשי בבית המקדש. בית המקדש הוא מאחד את כל עם ישראל. הרגלים שאנחנו הולכים שלוש פעמים, עולים שלוש פעמים ברגל, עולים לבית המקדש, זה לא רק אקט טכני. זה גילוי של שפע רוחני, שפע אלוקי, היחד הזה שאנחנו ביחד. גם היום השבת והמועד והחג, אנחנו כולנו ביחד, יום כיפור כזה שכולם ביחד. זה מעלה אותנו לממד רוחני. כן, כמו מניין. כשיש מניין ביחד בבית הכנסת, אז אפשר להגיד קדושה וקדיש ותורה וברכת כהנים וכל הדברים האלה. אותו דבר עם ישראל, כשכולו מתאחד בארץ ישראל, הממד הזה של הקדושה, אבל בגדול, הוא מתגלה דווקא בארץ הזאת. שאלו אותי למה. זו סגולת הארץ. זה הסגולה המיוחדת של אוויר עד ארץ ישראל, מחכים, איזה חוכמה, חוכמת הקודי. כאן מתגלה. היחד הזה, החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, יש לו לא רק ממד של סתם, כולם ביחד, זה כשלעצמו דבר טוב, אלא גם ממד נשמתי, ממד רוחני.